לחיות את החזון, עונה 3 עם דוקטור אסתר לוצאטו, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וחברה. מתארח יניב ריבלין.
שלום לכם, אתם מאזינים לפרק נוסף של הפודקאסט לחיות את החזון, העונה השלישית. איתי דוקטור אתי לוצאטו כאן ברדיוס 100 FM. בכל שבוע אני פוגשת כאן דמויות מרתקות שמשפיעות על החיים של כולנו, על החדשנות הטכנולוגית והמיזמים שבהם לוקחים בהם חלק. אתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. והפעם אני שמחה לארח את יניב ריבלין, הייטקיסט, מנכ"ל בירד ישראל, ממייסדי ומשקיע 1-8. קודם כל, אני מודה לך שאתה מתארח אצלנו, אצלי בפודקאסט.
תודה על ההזמנה.
ויש לנו הרבה מה לדבר.
נכון, נכון.
אז בוא תספר לנו קצת על עצמך ועל הקרן ועל ה...
מדהים, אז קודם כל ממש תודה, ממש תודה על ההזמנה וכיף... כיף להיות פה, אז באמת אני הקמתי את התחום של הקורקינט עם השיתופים ואת ברד לפני 5 שנים, לפני 5 שנה הוצאתי את הספר.
שבהייתם בין הראשונים או היינו הראשונים?
היינו הראשונים.
בעולם?
היינו הראשונים בעולם וגם הראשונים בישראל. סיפר קצת הסיפור על איך באמת הקמתי את זה, כי זה סיפור, תראו פה על, על החזון.
אתה הגית את הרעיון הזה?
כן, אז אני הגיתי את הרעיון של להביא את זה לישראל.
מאיפה?
אז החברה התחילה בלוס אנג'לס, 3 חודשים לפני, ואז אני יושב בסדרת בן גוריון, דיזינגוף עם חבר, סאם רוזן, שהגיע מ-LA, ואנחנו מדברים על החיים, ואז הוא אומר לי, מכיר חברה שנקראת ברד, אנחנו רואים את הקורקינטים הפרטיים ועוברים, ואמרתי להם, לא, אבל נראה לי יכול להיות מדהים בישראל, וכתבתי להם מסמך וורד מצ'וקמק, למה אני חושב שישראל צריכה להיות השוק המתאים. היה לי רעיון אחד על הקנל באמסטרדם עם 2 בקבוקי רוזה, וזה היה הרעיון היחידי שלי, וככה נתנו לי את ה... אני לא אשכח את ההודעה שקיבלתי ביום הולדת שלי ב-20 לאפריל. יניב, אנחנו רוצים שישראל ותל אביב תהיה השוק הראשון של החברה.
מעין בטא סייד כזה.
מעין בטא סייד, כן, כי בסופו של דבר... אמרתי למה אני חושב שישראל יכולה להיות השוק ה...
ולמה אתה באמת חושב שישראל היא המתאימה לשוק...
אז מכמה סיבות, קודם כל, לא צריך לספר לכם, אני הגעתי לפה למזלי בשעת צהריים, אבל הפקקים בישראל הם בלתי נסבלים, תל אביב היא העיר הכי פקוקה בכל ה-OECD, עד 2025, מעל 1,000,000 מכוניות ביום ייכנסו לכבישי תל אביב. באופי שלנו כישראלים, אנחנו early adopters, ובגלל זה גם סטארט-אפ ניישן ועוד צמח, אז אם יש בעיה, אנחנו מוצאים לה פתרון, והתחום של הקורקינטים והאופניים החשמליים כבר היו פה מ-2016, כי זה ענה לצורך מסוים, רק לשם השוואה, כשהקמנו את ברד בעולם, בלוס אנג'לס, אז ה10 קורקינטים הראשונים, זה היה הקורקינטים הראשונים בארצות הברית. אבל פה כבר פתרו את ה... הבינו שיש בעיה, ובגלל הצורה שלנו בישראל זה נוצר, אז הבנו שיש פה צורך, וגם מזג האוויר מדהים, אמנם אנחנו כרגע בחורף, אבל בסופו של דבר, שהיה, ניתן דוגמה, אבל 3 חודשים אחרי שהקמתי את ברד בישראל, הגיע הכתב של הוול סטריט ג'ורנל, אחד מהעיתונים המובילים בעולם, בא לעשות בכלל כתבה על בשר מתורבת, ראה את התופעה של, של ברד, אומר על האורך שלו, תקשיב, חייבים לעשות על זה כתבה, ראיין אותי על הטיילת, והכתבה התחילה...
אבל זה בעיקר בתל אביב.
בכמה אנחנו מעל 12 ערים בישראל, אבל שאני אגיד לה זה, הוא התחיל את הכתבה, It's December in Tel Aviv, and life is a beach. ובעצם זה משהו שלנו נראה מאוד טריוויאלי, מזג האוויר, אבל זה משהו שאם חושבים על זה, מאפשר לנסוע ולרכב כל השנה. וזה באמת יצר תחליף למכונית הפרטית, שמעל 30% מהנסיעות החליפו את הנסיעות ברכב הפרטי, ולשאלתך, זה במגוון מקומות מאילת בדרום לאפולה בצפון, ועוד לא מעט ערים במרכז.
אז מה היתרון של ישראל אם כך, בעניין הזה?
אז היתרון של ישראל...
חוץ ממזג אוויר.
אז כל מה שתיארתי, אני חושב שוב, הפקקים יצרו את העובדה שהיום אני אגב, שישבתי באותו בוקר עם סאם, עד אז לא רחבתי פעם אחת על קורקינטים. מאז שהתחלתי, אחרי שהקמתי את זה, מאז אני רק על הקורקינט. וזה לי זה שינת החיים, כי באמת היום, להגיע בתוך ערים ממקום למקום, זה הדרך הכי פשוטה, נוחה, מהירה, וגם על הדרך רואים עולם, שזה משהו שהוא די מדהים. אז זה באמת פתרון אולטימטיבי לכל הבעיית צפיפות, ובעיית הקילומטר האחרון והמייל הראשון.
כמה זה למעשה הפחית מבחינת מכוניות בערים, נניח בתל אביב, בשלוש שנים האחרונות?
אז בתל אביב, מבחינת נתוני עיריית תל אביב, הקורקינטים השיתופיים החליפו 30% מהנסיעות הפרטיות. זאת אומרת, 30% מהנסיעות על הקורקינטים השיתופיים היו במקום נסיעות שאחרת היו או במונית, או ברכב פרטי. ובנוסף לזה, מעל 25% מהנסיעות, הן נסיעות של קישוריות. משמע, או מתחנת רכבת, או מתחנת אוטובוס, וזה משהו שהוא היה צורך.
זאת אומרת שזה בעצם יגדיל גם את מספר המשתמשים בתחבורה ציבורית.
נכון.
כי יש פתרון בתוך העיר.
נכון, ולפעמים צריך את זה. לי לדוגמה, זה פתר המון. הייתי גר בסדרת בן גוריון. להגיע לרכבת, זה היה תיק, או שהייתי צריך לקחת מונית, או שהייתי צריך לייצר לעצמי אלטרנטיבה אחרת של ללכת, שהייתה לוקחת לי שעה בשיא החום של אוגוסט. אז פה אני יודע בדיוק שאני יכול לקחת את הקורקינט מהנקודה של הבית לרכבת, זה ייקח לי 12 דקות, וזה פותח אפיקים מאוד גדולים מבחינת התניידות אורבנית.
מבחינת המתחרים, כי ברגע שמזהים שזה פלטפורמה שיש לה פוטנציאל כלכלי רציני, נכנסים גופים הרבה יותר גדולים, שיש להם אולי גם הרבה יותר יכולות, ובעצם יכולות להיות מתחרות או מתחרים כואבים. זה כן. כבר קורה?
חד משמעית. אז קודם כל, תחרות, אני רואה את זה כדבר חיובי, ודבר שלי, אגב, חשוב לציין, אני כבר עזבתי את ברד לפני חצי שנה, בעקבות כתיבת הספר שיצא קצת לפני זה, ואפשר לדבר על כל הדברים האחרים. בשאלה של התחרות, בסופו של דבר אני תמיד מסתכל על תחרות כדבר חיובי ודבר שלילי. קודם כל, אנחנו הקמנו את התחום, אז באנו עם הרבה כוח בתחילת הדרך, אבל תחרות יש לה כמה צדדים. קודם כל, זה עושה אותך טובה הרבה יותר, כשיש תחרות בכל דבר ובכל תחום. בנוסף, אני הקמתי את התחום. אז כשהקמתי את התחום, דיברנו על זה לפני התוכנית, היה את, לדוגמה, אני אקח כדוגמה את המקרה של אריה נשר, שנפטר על אופניים חשמליים, והיה הרבה דיונים בכנסת על בטיחות ועל עוד דברים בהיבט הזה. אני בעצם הצגתי באותו זמן את התחום. זה היה רק ברד, כי המתחרות הגיעו חצי שנה אחרי. ובסופו של דבר, ברגע שיש עוד מתחרות, קודם כל זה מראה שאתה עושה משהו טוב, ובנוסף לזה, אתה גם מגיע כתחום. אז כלפי, במיוחד בתחום שנבנה, ואנחנו בנינו את התחום והקמנו אותו, אז כשיש צעדים רגלטוריים ועוד דברים, יותר נכון להגיע עם כוח יותר משמעותי של תחום שלם, עם מספר מתחרים, שזה לא רק אתה.
מהניסיון הזה שצברת, בחמש שנים האחרונות, גם מוצאת ספר כסטארט-אפיסט. זה סטארט-אפ? ברד, זה סטארט-אפ?
חד משמעית סטארט-אפ.
משהו עסקי לגמרי, אין בו הרבה טכנולוגיה, יש לי פלטפורמה, אז בוא תסביר לנו למה זה סטארט-אפ.
מעולה, אז קודם כל מבחינת... סטארט-אפ זה בעצם לקח משהו שהוא לא-טק והפך אותו להי-טק. זאת אומרת, הטכנולוגיה, אם מסתכלים על זה, זה בדומה לאובר ו-Airbnb ועוד הרבה חברות שבעצם זה נעשה בצורה, בין אם זה מזכרת בתים לנסיעות במוניות, וזה לקח את האופציה הזאת והפך אותה למשהו שיכול להיות מאוד widely spread ויכול להיות מאוד נגיש לאנשים. אגב, כהגדרה, אנחנו החברה המהירה ביותר בהיסטוריה האנושית שהגיעה ליוניקורן. יוניקורן זה חברה ששווה מיליארד דולר.
מעל מיליארד, כן.
אז תוך 8 חודשים היינו שווים מיליארד דולר, וזה מתוך ההבנה שבאמת אפשר
לקחת משהו. כחברה ישראלית אגב, או כחברה...
כחברה אמריקאית, בניו יורק סטוק אקסצ'יינג', וזה מתוך ההבנה שהפוטנציאל פה, פוטנציאל מטורף, לקחת משהו שהוא בעצם קורקינטים דרך התניידות, ולהפוך אותו דרך הטכנולוגיה והאפליקציה וכל המרקט פלייס וכל היצירה הזאת, למשהו שהוא מאוד סקלבילי ופתרון התניידותי שהוא נכון בערים. ובסופו של דבר, אני מאמין שזה פתר צורך מאוד מאוד חשוב של התניידות בתוך ערים, בדרך קלה, נוחה, מהירה ואדירה.
אז למה הרגשת צורך להוציא ספר? כי מה? הייתה חוויה יוצאת, זאת אומרת, חריגה, יוצאת דופן?
אז הספר הוא אוטוביוגרפיה שלי בעצם, מסכם את 40 שנותיי על פני כדור הארץ.
הכל עוד לפניך?
הכל, יש עוד לפניי, יש עוד לפניי. אבל היה לי חשוב להוציא את הספר ממגוון, סיבה קודם כל הספר, אני מאוד מתרגש שהוא באמת הגיע השבוע למקום ראשון בישראל, במחירות, וגם הוא עושה חייל שם, וגם אני עושה על בסיסו המון המון הרצאות ודברים.
למה הוא כל כך מצליח?
כי אני חושב שהסיפור שלי הוא סיפור שהיה לי חשוב להוציא אותו. אגב, אני אגיד לפני זה, אני לא יודע לכתוב, אני דיסגרף, ויש לי בעיות קשב וריכוז.
ואתה כתבת אותו?
אז הוצאתי את הספר הזה עם סופרת צללים מדהימה, ענת שנקמן. אגב, בתוך הספר אני כותב שלקחתי סופרת צללים שתכתוב לי את הספר, כי היה לי חשוב להראות לאנשים שאגב, מאז 13 אנשים כבר התחילו לכתוב ספרים, כי אנשים לא מכירים את זה שיש באמת את האופציה של סופר צללים. אני באופן כללי מאוד מאמין באוטסורסינג, במיקור חוץ, שיש דברים ששווה להביא. אגב, אני תמיד אומר, זה הטיפול הפסיכולוגי הכי זול שהיה לי בחיים.
כמה זמן לקח לכתוב אותו?
תוך שנה. תוך שנה הוצאנו אותו, והיופי, שבאמת בגלל שהייתי מנת, אז כל יום ראשון, מ-10 עד 1, היה פרק. מהילדות שלי בקצרין, לשנים האחרונות, והיה לי חשוב לכתוב את הספר הזה, מכיוון שאני רוצה לתת באמת תקווה לאנשים שיבינו שבסופו של דבר...
אז מה הילדות בקצרין? מה המיוחד בה?
אז הילדות בקצרין, קודם כל, ילדות מדהימה.
ההורים עדיין גרים שם?
ההורים עדיין גרים, כן, כל המשפחה עדיין גרה שם.
עם נוף מדהים.
מדהים, מרחבים.
אחד המקומות היותר יפים בישראל.
לגמרי, מרחבים ירוקים. מאחורי הבית שלי את הזוויתן, שם היינו שמבריזים בבית ספר, אז במקום ללכת למכולת, היינו עושים את הטיול לזוויתן, ובסופו של דבר...
ורוב חברי הילדות נשארו שם?
הרבה מהם נשארו שם, חלק עברו למרכז, בסופו של דבר אני רק יכול להגיד שהצמיחה בקצרין עשתה לי אדיר, כי אני חושב שאחד הדברים שאני כותב בספר, זה שהחיים שלנו הם לונה פארק, וחייבים לעלות על המתקנים של החיים, ועל המתקנים של לונה פארק. בסופו של דבר, לא היה מתקן אחד שעליתי עליו והצטערתי עליו, היו מתקנים שלא עליתי והצטערתי.
וזה הציור של הכריכה של...
נכון, בדיוק, זה הציור של הכריכה של הלונה פארק, ולהתחיל כמה שיותר מוקדם.
למה לקחת את האנלוגיה הזאת של לונה פארק?
כי בסופו של דבר אני באמת מאמין שבחיים שלנו, יש גם רגעי פחד, יש רגעים, יש המון המון מתקנים שונים. גם כשהולכים ללונה פארק, אז יש את המכונות המתנגשות, ויש את האנקונדה, אבל כל מתקן הוא שונה, אבל כשעולים על עוד ועוד, אנחנו לומדים דברים נוספים, וזה יוצר לנו בעצם מה שאני קורא לו גם בספר, את הפורטפוליו של החיים. שהוא נדבך על נדבך על נדבך, ומייצרים אותו. ובסופו של דבר יש את הגרף שאני מאוד אוהב, שיש אזור הנוחות, אחרי זה אזור הפחד, אחרי זה אזור הלמידה, ואחרי זה אזור הצמיחה. אי אפשר להגיע לאזור צמיחה, בלי לעבור באזור
אז
הפחד.
אז קצרין מה בעצם נתן לך מבחינת הכלים?
אז קצרין, קודם כל, הצמיחה שם, אני חושב גם שיצאתי מקצרין, אז ההבנה שכל הלונה פארק, בעצם... עומד בפניי, זה משהו מדהים, והמרחבים הירוקים והצמיחה שם נתנה לי המון. אגב, אני תמיד אומר, צריך לנצל כל מקום שהגענו ממנו. אני לדוגמה, לא שילמתי אגורה אחת מימי חיי ללימודים, למדתי תואר ראשון באוניברסיטה העברית, תואר שני בהרווארד, קורס מנהלים בסיליקון ואלי, ושנה במגיל במונטריאול, לא שילמתי אגורה אחת על כל אחד מהם.
שכר לימוד באוניברסיטה?
לא שילמתי על אף אחד מהם.
בשנה הראשונה?
אז לדוגמה, אז זו דוגמה טובה, שצריך לדעת לנצל את המקום שאנחנו מגיעים ממנו. אז
פרח.
לא, אז שם קיבלתי את מלגת מפעל הפיס, הייתי לוחם בצבא, הייתי מהפריפריה, מקצרין, זה היה השנה הראשונה של המלגה, 1,000 איש הגישו, 1,000 איש קיבלו, היום הרבה יותר, בגלל זה אני גם טוען שתמיד כדי, חייבים למצוא את ההזדמנויות, וככל שנכנסים למשהו יותר מוקדם, ככה סיכוי הצמיחה הוא הרבה יותר, הרבה יותר גדול. בתואר שני, אני יכול לספר את הסיפור גם, שקיבלתי את המלגה להרווארד, אבל...
מה למדת שם?
אני חושב שהמדיניות ציבורית וממשל, השילוב של מדיניות ציבורית וביזנס.
אגב, למה בחרת בזה? כי חשבת ללכת לתחומים אחרים של פעילות ציבורית?
אז האמת היא, זה התחיל באופן, קודם כל קיבלתי 542 בפסיכומטרי, הייתה לי בגרות בינונית. לא התקבלתי לכמעט שום דבר שרציתי בתואר הראשון באוניברסיטה העברית. אגב, אני חושב שהצורה שמקבלים היום ללימודים בישראל היא צורה שעורייתית. שאנחנו רק מספרים. בספר, אגב, אני מביא חברים שנותנים את הסיפורים שלהם. אחד מהם זה נוסייר יסין, מי שמכיר, נס דיילי, יש לו מעל 50 מיליון עוקבים, שהוא חבר שלי מהרווארד, שהכותרת שלו בספר היא, אנחנו יותר מרק מספרים, הוא גדל בערבה, בצפון ישראל, לא צריך להתקבל ללימודים בישראל, כי פה אנחנו רק מספר, כי אם אתה מקבל 542, שאני גדלתי בקצרין, במקום הכי קרוב שלי לפסיכומטרי היה בקריות, והייתי צריך לאסוף את חבר שלי עדן מאליעד, והייתי צריך להתעורר ב-5 בבוקר, לאסוף אותו ולהגיע, כי אנחנו לא נוציא שתי מכוניות, כי זה יקר לנסוע לקריות וחזרה, ואז יגידו לי באוניברסיטה, אם אני מתקבל על סמך 542 או 543, אז זו שיטה מאוד בעייתית, לעומת זאת בהרווארד או בכל מקום אחר, בעולם, מתייחסים עלינו כהרבה יותר מרק מספרים, על הסיפור.
לא, אבל גם אנחנו... שם, בהרווארד, אתה צריך ברוב המקרים לבוא עם נתונים ועם כסף.
אז שם קודם כל זה מכלול. זאת אומרת, אני, הציון GRE שלי, שזה הפסיכומטרי האמריקאי, קיבלתי כנראה את הציון הכי גרוע שאי פעם מישהו קיבל. אגב, אני דובר אנגלית מהבית ולא עברתי טופל, שזה מבחן הקבלה באנגלית. אני לא טוב במבחנים האלו, אבל כתבתי סיפור שגם הכניסתי, גם קיבלתי אגב מלגה מלאה, כי אין לי את ה...
אז איך קיבלת באמת? דולר. למרות
אז, ה... אז זה היה, הייתי באותה שנה בקנדה, ודיברתי עם מי שהייתה איתי בתוכנית, שהמליצה לי להגיש להרווארד, הגשתי, התקבלתי, אגב... בלי מלגה כמובן שלא הייתי הולך, חיברה אותי למישהו שלמד שם כבר, אגב, כל דבר בחיים שלי אני יכול לחבר לבן אדם, או לקהילה, בגלל זה אני מאוד מאוד בעד, ואני ממליץ גם לחבר'ה צעירים, כמה שיותר
להתחבר בהתחלה, לאנשים,
בדיוק,
כן.
להתחבר לאנשים, להתחבר לקהילות, להתחבר, כי ככה באמת נוצרות בדרגה שנייה, נוצרות, מה שאני קורא לזה סרנדיפיטי, אבל הכישורים האלה שנוצרים, נכון. אז אורי אמר לי על מלגה של הקהילה היהודית בסיינט פול מינסוטה, שנותנים אותה סטודנט אחד בשנה ישראלי ל-Ivy League, ליגת הכיסוס, האוניברסיטה הטובות ביותר בארצות הברית, בתחומי מדיניות ציבורית, כלכלה ומשפטים. הגשתי, הגיעו 24 לישורת הסופית, מתקשרים אליי מהמלגה, אומרים לי, יניב, תעלה על WebEx, מי שזוכר WebEx, זה היה לפני זום, זה מה שהיה שיחות וידאו, אמרתי, אני יכול, אבל האם יש מצב לבוא אליכם, למינסוטה? אמרו לי, אף אחד לא ביקש לפני, אבל אם אתה רוצה, אין בעיה, תשלם על הכרטיס טיסה, תשלם על המלון, תגיע. שילמתי 480 דולר על הכרטיס טיסה, טסתי ממונטריאול למינסוטה, מי שלא היה במינסוטה בדצמבר, בקור.
אוי, קר שם.
בדיוק, לא ממש רוצה להיות שם, ישנתי במוטס.
אבל יש מערכת הקשרים הזאת.
נכון, יש גם את הלונה פארק, הכי גדול, מול אוף אמריקה. ישנתי במוטל 6, גם מי שישן במוטל 6, 1999, מחיר מבצע, שילמתי 500 דולר, הגעתי לרעיון הפרונטלי, וזכיתי במלגה, היחידי הישראלי שזכה במלגה. יכול להיות שהייתי זוכה בה גם אחרת, אבל קיבלתי 100,000 דולר. עכשיו, כל משקיע הון סיכון, אם היו אומרים לו, תשקיע 500 דולר, תקבל 100,000 דולר, היה הולך על זה. הבעיה שאנחנו בחיים שלנו, לא מתייחסים לחיים כסטארט-אפ, ולא מתייחסים לחיים כעסק. אם היינו מתייחסים לחיים שלנו כסטארט-אפ או כעסק, אז ברור שהיינו מבקשים לבוא להיפגש, כי בסופו של דבר רק מישהו אחד מקבל, ואנחנו צריכים לייצר לעצמנו יתרון תחרותי. אז המטרה שלי בספר, באמת להראות לאנשים דרך דוגמאות שהיו לי, אגב, אני נכשלתי כמעט בכל דבר שעשיתי הפעם הראשונה, אני לא התקבלתי להמון תוכניות, ובסופו של דבר...
אתה היום מסתכל בפרספקטיבה, אבל מה זה עשה לך בנקודות האלה? יצר איזשהו משבר, או שאתה לא מאמין בעצמך, או ש...
אז קודם כל מאוד התבאשתי בציון הפסיכומטרי שלי כדוגמה הרבה שנים, זה יצר לי...
איך היום אתה מתייחס לזה?
היום אני מתייחס לזה כדבר הכי טוב שקרה לי, כי, שוב, אני אחזור לנקודה הזאת שאני חושב, דווקא הייתי ברגעים של פחד, וואי, לא קיבלו אותי ליחסים בינלאומיים, לא קיבלו אותי לפקם, לא קיבלו אותי לכל מיני דברים כאלה, ובאופן כללי, רגעים של פחד, יש את השיר של סיימון אנד גארפנקל, Sound of Silence, והוא אומר בה, איך השיר מתחיל? Hello darkness, my old friend. I come to talk to you again. והרגעים האלה של הפחד בחיים שלנו, אלה הרגעים הבאמת משמעותיים, שמהם אנחנו לומדים. ומשם למדתי שאם וואלה, 542 עדיין הצלחתי לבנות לעצמי את הפורטפוליו של החיים, ולהתקבל אחרי זה גם למדגה מלאה בארות, וכל הדברים האלה, כי לא ויתרתי, מאוד קל היה לוותר ולהגיד, עזוב, אל תעשה את זה.
איך ההורים היו במצבים האלה? זאת אומרת, הרבת אותם? הם...
בהחלט, משפחה מאוד מאוד תומכת ואהובה, גם שסומכים אליי, אגב, הם היו בשבילי בהרבה רגעים גם קשוחים בחיים, אלי רגעים של דיכאון לאורך החיים שאני גם מדבר עליהם, גם בספר של, נגיד, אחרי הרווארד, שאתה יורד מהרווארד, ורוב האנשים לא יודעים את זה, אבל אחרי הרווארד, בגלל שאומרים לך שאתה יכול הכל בחיים, אתה מגיע אחרי זה וכמעט כולם נכנסים לדיכאון, כי אתה מתחיל בעצם את החיים שלך ועם העבודה, ואז אתה כבר לא בא... זה, לא מדברים על זה, אבל רוב האנשים, מעל 80% בהרווארד, העבודה הראשונה שלהם הם לא מרוצים. כי אתה מגיע ממקום מסוים, ואז אתה מגיע, אתה פוגש את העולם.
כי איכשהו גם שיווקו את זה ככה, מוכרים איזשהו סיפור.
חד משמעית, אבל
שאין לו איזשהו...
זה סיפור.
כן, סינכרון עם החיים בהכרח.
נכון.
וכי הציפיות אז...
נכון, בדיוק.
הם יוצרים עיוות כזה.
יוצרים עיוות, ואז אתה מגיע, ואז הייתי בדיכאון, עברתי לקנדה, עברתי לאטלנטה, וחבשתי שעבר נשארה בבוסטון, היה עוד שנה בהרווארד, והייתי ממש בנקודה נמוכה, ודיברתי עם אמא שלי, התקשרתי אליה, ואז תוך רבע שעה כבר היא דיברה עם אחותי, שהייתה כבר למטוס, בדרך אליי פספסה את ההגשת גמר שלה ב-HIT בשביל לבוא להיות איתי, באה אליי, סידרה לי את הארגזים בבית, כי בדיוק עברתי, הוציא אותי מהמיטה כל בוקר, ב-6 בבוקר, לעשות אימון גופני, אגב, אז הבנתי שאימון גופני זה הדבר שעוזר לי, לא הבנתי זה 30 שנה, ורק שאימת עשה לי את זה, וראיתי את זה יום אחרי יום, את ההבדל שזה יוצא.
אתה הבנת שאתה בדיכאון?
הבנתי שאני לא במצב מדהים, ולכן, ואימא שלי גם, וקלטו את זה, ובאו לשם. אז שאלת אותי פשוט על המשפחה.
זאת אומרת, החוויה הזאת, או התקופה הזאת, מה היא עשתה לך מבחינת עיצוב אישיות?
אז התקופה הזאת, בדיעבד, שוב, הייתה גם כל תקופה, אני מאמין שאפשר להסתכל עליה בכמה דרכים. הייתי תמיד אוהב להסתכל על הצדדים החיוביים של הדבר הזה, ובסופו של דבר זה גרם לי להבין מה אני צריך לעשות כל פעם שאני מגיע לקצת ירידה. הדבר הראשון שאני עושה, אני מוריד הכל, וישר הולך לעשות כושר. זאת אומרת, וזה משנה לי את התודעה, אבל הייתי צריך כנראה את המקום הזה, כדי להבין שזה מה שאני צריך לעשות.
ואז מה עוד חוץ מכושר?
וגם אני מאמין אגב, שכל בן אדם צריך להבין מה עובד עליו, מה גורם לו לשנות את זה, וזה יכול להיות כל דבר. וחשוב עוד להבין באופן פנימי, מה עובד עלינו. ואז גם שוב, הבנתי החלתי גם לזהות את המקומות האלה, שזה קורה, שזה משהו שמאוד מאוד היה קריטי. משם, שוב, צמחתי בכל גם בעבודה שהייתי, אז הבנתי שאני צריך להסתכל עליה בצורה שונה. בסופו של דבר, זה הכל סיפור שאנחנו מספרים לעצמי.
והצלחה, מה עשתה לך? זאת אומרת, היא שינתה אותך מבחינת...
אני מקווה מאוד שהיא לא שינתה אותי. אני כן חושב שהיא כן בנתה לי יותר ביטחון עצמי. אני כן חושב שאגב, אז אני גם מעודד חבר'ה תחילת דרכם, תעלו על כמה שיותר מתקנים. קודם כל, אתם תבינו יותר מה אתם רוצים, אתם תבינו יותר על עצמכם, ובסופו של דבר אתם תבינו ש... אין מציאות אחת. זה יפה, היה לי פרופסור מנטור בהרווארד, פרופסור רון הייפץ, רון חפץ, שהוא 20 שנה אחרי, זה הקורס שהכי השפיע על בוגרי הרווארד. והוא לימד תיאוריה שהוא המציא, שנקראת Adaptive Leadership, מנהיגות הסתגלותית, ויש לו משפט שם שהוא מאוד אומר והשפיע עליי בחיים, ש- Always take a step from the dance floor to the balcony. תמיד לקחת את הצעד מרחבת הריקודים למרפסת. כי בסופו של דבר, רוב הזמן, אנחנו בתוך רחבת הריקודים. ואם אנחנו מסתכלים על החיים שלנו בתוך רחבת הריקודים...
פרספקטיבה אחרת.
בדיוק, גם פרספקטיבה אחרת, וגם הבנה שאנחנו מסתכלים חזרה על רחבת הריקודים, ואנחנו רואים שם דברים שלא ראינו לפני. והיכולת היום להבין את זה, עוזרת לי להגיע לכל סיטואציה, וככה בעצם לבחון אותה. וכל דבר שאני עושה, אני תמיד עולה על ה... משתדל לפחות, אני לא מאמין שאני מצליח בזה 100%, אבל לעלות למרפסת ולהסתכל על הסיטואציה ולהבין אותה. כי כשאנחנו בתוך רחבת הריקודים, זה כל מה שאנחנו רואים. אגב, הזדמנויות בעבודה וכל דבר כזה.
גם כתיבת הספר היא למעשה ללכת למרפסת?
חד משמעית.
מבחינתך?
חד, זה היה המרפסת הכי גדולה, שאמרתי את זה בהתחלה, ובאמת זה הטיפול הפסיכולוגי הכי זול שהיה לי בחיים, כי הייתי צריך לחזור ולהבין ולהשתרש. וגם העובדה באמת ש... זה בחוץ, זאת אומרת, הלילה אני תמיד אומר את זה, שהקמתי את ברד ב-14 לאוגוסט 2018, 13 לאוגוסט לא ישנתי. כי גם שאתה יודע שאתה חושב שמשהו יצליח, אתה עדיין במתח, ואני דווקא אומר את זה תמיד, בתור דבר חיובי. וכשהלילה לפני שהספר יצא, תחשבי, כל החיים שלי, פתאום בחוץ, ברגע אחד, וגם על דברים שלא דיברתי עליהם לפני, אז זה רגע מאוד חזק. ואז אתה רואה גם שהוא מצליח, והוא משפיע על אנשים, והוא מייצר שינוי, אז אתה, אז זה משנה לך.
הוא יוצר שיח? זאת אומרת, אנשים,
הוא יוצר שיח.
זה נתן זוויות חדשות לאנשים.
הוא נתן זוויות מאוד, בדיוק היום, זאת אומרת, גם כותבים לי שזה יפה, שבהתחלה כיוונתי לאוכלוסייה מסוימת, זאת אומרת, כיוונתי לחבר'ה יותר צעירים, ומי שקרא את הספר עד עכשיו זה, מי חבר'ה צעירים עד למנכ"לים בכירים במשק, וכל בן אדם מוצא בזה משהו אחר שמשפיע עליו. וגם אני חשבתי שהסיפור מאוד ישראלי, עכשיו אני גם מתרגם אותו לאנגלית, כי חבר'ה שקראו אותו אמרו לי, תקשיב, זה משהו שיכול להיות מאוד applicable, גם לדברים...
אתה תעשה התאמות כלשהן בתרגומים?
בטח, חד משמעית בדיוק. היום אני קיבלתי את הפרק הראשון, אבל יש שם דברים, נגיד, שאני מדבר על גבעתיים. זה גבעתיים, זה לא... פה זה אולי רלוונטי, אבל זה סבב אב תל אביב, או כל מיני דברים מהותיים יותר בספר, שיתאימו אותם לקהל יותר רחב, יותר גלובלי מההיבט הזה.
מה התחנות הבאות שלך? זאת אומרת, וגם כאן אני רוצה, לא בתחום הטכנולוגי, אלא יותר בתחום, נניח, החברתי דווקא.
לגמרי.
אני חושב שזה פן...
אז אני באמת מסיים את גם את הספר, שתי פסקאות האחרונות, אני מדבר שם על מה הצעד הבא. ואני אומר שם, קודם כל אני סקטור אגנוסטיק, באופן כללי, מה זה אומר סקטור אגנוסטיק? תחבורה... זה מדהים, אני מחפש פתרונות לפתור אותם. עד שהתחלתי להיות מנכ״ל, אם היו שואלים אותי לפני 5 שנים, אם אני אהיה מנכ״ל ויקים את תחום הקורקינטים שיתופים בישראל, הייתי צוחק עלייך בפנים, זה לא היה בכלל ברדאר. בסופו של דבר, כל דבר שאני אעשה, אני אעשה עם שיפור פני החברה הישראלית, שיפור העולם, תיקון
עולם. מה זה אומר שיפור פני החברה הישראלית? מה היית רוצה לשנות בה?
קודם כל, יש כל כך הרבה דברים שהייתי רוצה לשנות.
מה היית רוצה?
אז קודם כל אני חושב ש... וגם דיברנו על זה קצת מקודם, אני חושב שבאופן כללי יש לנו קודם כל מדינה מדהימה, אבל...
על תנאי.
זה את אמרת. אני חושב אבל שבסופו של דבר...
המדהימה היא על תנאי.
המדהימה היא על תנאי, אבל כרגע היא מדהימה. ואני סמוך ובטוח שהיא תשאר מדהימה בעזרת כולנו. ואני חושב שכל הקטע של באמת הפריפריה כביכול, שזה המרכז החדש, והכל בסופו של דבר זה טרמינולוגיה בחיים.
אתה חושב שזה באמת מעשי?
אני חושב שזה תהליך, זה יהיה תהליך, אבל אני חושב
שקודם
כל אין לנו ברירה.
מה צריך לקרות בו?
מה שצריך לקרות בתהליך הזה, זה שאנחנו ניקח אחריות. ושניקח אחריות ושנבצע את המהלכים, וזה דו סטרי.
מה זה אנחנו צריכים לקחת אחריות?
זה ביצה ותרנגולת. אני חושב, קודם כל, אני חושב שהרבה דברים שכרגע קורים במרכז הארץ, צריכים להיות גם בפריפריה. לקחת את זה כמשימה לאומית, ליצור מרחב, יחדיו, של מרחב שיביא...
מה זה אומר?
אז מה שאני אומר, ליצור את המרחב הבאמת שיביא את האנשים וייצר פה את הפיזור הבאמת נכון, שהלוואי יום אחד נחזור
אז יניב יחזור לפריפריה באיזשהו שלב?
אני מאוד מקווה שכן.
כן? ככה אתה רואה את ה...
אני מאוד מקווה. קודם כל, המדינה שלנו, אחד הדברים היפים בה באמת, שהייתי בקרן שוסטרמן, בקרן הפילנטרופית, אז הבאתי משלחות של מובילי דעת קהל לישראל, מכל התחומים. ותמיד אמרנו שישראל זה המעבדת מנהיגות הכי טובה בעולם. למה? תראי לי עוד מדינה שבשעה אחת את יכולה להגיע מתל אביב לירושלים, שני ערים שכל כך שונות מביניהם, לקחת נסיעה מתל אביב דרך הים התיכון, להגיע לרמת הגולן תוך פחות משעתיים, לעמוד על הר בן טל, לראות מצד אחד
של לבנון. זה רק אומר שהמדינה שלנו מאוד קטנה, אבל מה זה?
אבל זה
בדיוק. אבל זה עדיין לא...
יש בה מורכבויות, אגב, שאני תמיד אומר לחבר'ה שבאים מבחוץ, אם אתם יוצאים מישראל, עם פחות שאלות ממה שבאתם אל ישראל, עשינו משהו לא טוב. כי בסופו של דבר, המורכבות של ישראל, מייצרת גם את היזמות, וגם את האינוביישן, ויש לנו פה הזדמנות, והכרח לייצר את זה, לכל מדינת ישראל, כדי לאפשר באמת את ההמשך המדהימה, כפי ש...
זאת אומרת שחלק היום מהזמן שלך בעתיד יוקדש לתהליכים, ליצירת תהליכים כאלה?
חד משמעית. אני כבר עכשיו משקיע בזה המון, אני רוצה לחזור המון גם לצפון, לתמוך בתנועות, הקמנו את פרס ה-Harvard Book Prize, דווקא לחבר'ה מהפריפריה, של לחזור לבתי ספר שלהם להרצות. שבוע שעבר הייתה לי הרצאה בפני כל אנשי החינוך בחצור הגלילית, שגם קנו 500 ספרים לכל המורים והמנהלים שם, ואני רואה את זה כשליחות, אני רואה את זה באמת כשליחות, כי בעצם זה הבסיס לצמיחה שלנו בתור מדינה, ושוב, זה באחריותנו, ואני אופטימי.
אני, קודם כל זה מתחבר לי לגמרי עם תפיסת העולם שלי, גם אני נמצאת בפריפריה, למרות שמרבית עסקנו הם באזור המרכז, אז הצלחנו לקיים את המשוואה הבלתי אפשרית הזאת כמעט. תודה,
אני אגיד רק בהיבט הזה, שאני חושב שהחיבור פה הוא מדהים בין העסקים לחברתי וכל הדברים האלה, שפעם זה לא היה במודע. והיום יש את האפשרות וגם את האחריות להסתכל ולעשות את השינוי הזה, שבאמת ווין 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 לכולם.
יש אולי הרע ככה לסיום, לפני 4 שנים הקמנו עמותה שנקראת ישראל למען הנגב, על מאבק המודיעין, כשהסלוגן שלנו, המשפט שכל הזמן חזר, שאזרחים לוקחים אחריות ועושים שינוי. זאת אומרת, וזה בעצם המפתח, וכאן זה באמת מתחבר למה שאתה אומר. בסופו של דבר, לנו יש אחריות על החיים שלנו. ואנחנו יכולים לשנות אותם. ורק צריך, אתה יודע, לחבר ולעשות, וזה אפשרי.
חד משמעית, אני רק אוסיף משהו קטן אחד, שזה הוא מעניין, כי הוא מתחבר לזה מאוד. אני חושב שגם זה מאוד, הכל בסופו של דבר אנשים, ודיברנו על זה. התכונה הכי חשובה, שעיתון פורבס, שזה אחד העיתונים הכלכליים המובילים, אמרה בפני כל המנכלים של הפורצ'ן 500, שהתכונה הכי חשובה למנכל בעולם היום, זה אמפתיה. ובסופו של דבר, זה מאוד מתחבר גם לשינוי שאנחנו נכון. רוצים לעשות, כי בסופו של דבר, הכל זה להיכנס להבנה של האנשים, להיכנס לאור שלהם, ולהבין איך בונים ואיך בונים יחדיו, וזה לא יכול להיות מנותק מהמציאות.
הסכימה לגמרי. נהניתי מאוד. נגמר לנו לצערי הזמן. תודה, יניב, היה תענוג. תודה לכם שהזנתם לנו, מוזמנים להזין לפרקים הנוספים מכל העונות של לחיות את החזון, במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. אנחנו מעדכנים שכשעולה פרק חדש בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM, ובעמודים שלי בלינקדאין ובפייסבוק אתי לוצאטו. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, נשתמע בפרק הבא של לחיות את החזון.